היי, שלום לכם. רן בן אלי מתחנת ירח. אנחנו בתקופת החגים וזו הזדמנות נהדרת לאחל לכולכם ולכולכן שנה טובה ושמחה. שנה שבה אני מאחל לכם שההתפתחות הרוחנית שלכם תצבור תאוצה ותמצאו את עצמכם עולים במעלה המודעות, מרגישים שביעות רצון וחיים בהרגשה טובה. זהו הפרק ה-87 של הפודקאסט, והפעם ולכבוד השנה החדשה, אני מרגיש שזו הזדמנות לעלות תדר, וגם לפשט מושגים והבנות, ולנסות להעמיק את הידיעה על עצמי ועל הסובב, באיזשהו פרק שמגדיר את המושג של האני המוחלט או אני קיים. אני לא מרבה לדבר כאן על עצמי, אבל אני אומר בכל זאת שאני מביא לכאן את ניסיוני ואת ידיעותיי כפי שהם התגבשו דרך חקירה ב-30 שנות עבודה עם מטופליי בקליניקה, אבל מעל לכל ומעל זה דרכי מתקיימת בזכות הליווי של מוריי, שבלעדי התמיכה שלהם כנראה שהייתי עדיין מחפש את דרכי עם פנס. הפודקאסט הזה תכף באוויר כבר 4 שנים ו... מדהים, והצטבר פה ידע רחב ומשמעותי, והוא עדיין מתפתח, ואני עדיין ממשיך להקליט ולהפיץ את הידע גם בדרכים אחרות. כולנו מחוברים בחוד דמיוני אחד אל השני, ניזונים, חווים ולומדים את שיעורי החיים יחד. חווים את רגעי ההתעלות, וגם את הנפילות הכואבות, כי כולנו אחד. אני יודע בתוך עצמי שההתקדמות שלי במעלה המודעות או בתודעה שלי תזין את התקדמותם של אחרים, ולהפך, התקדמותם של אחרים תזין גם אותי. ונאמר לי בראשית דרכי, ועוד כשהייתי צעיר, שבעולם הרוחני אדם יכול להוביל אחרים רק עד לאן שהוא הגיע בעצמו. ולכן, התחום הרוחני, המודעות והריפוי, הם מאיץ להתפתחות גם עבורי, ואני בוחר לתת ולהמשיך להתפתח בעצמי, להתקדם במישורי הפעולה שלי ובמישורי הריפוי, שהוא קיים ועובר כאן גם בפורמט הזה, שהמטרה שלי מבחינתי היא לנסות ולהסביר ולהראות לבני אדם למה ועבור מה הם חיים. אז תודה לכם על התגובות ועל השיתופים שלכם, וגם על העזרה שלכם בהתפתחות של תחנת ירח. העולם הרוחני מתפתח דרך שאלות שהאדם שואל את עצמו, ולכן גם בזכות השאלות שלכם הצטבר פה נפח גדול של ידע שאני מאמין שהוא תורם לכם ויכול גם לתרום לרבים אחרים. ואני עדיין מזכיר לכם וגם לעצמי כמובן לזכור להתכופף בפני הקיים, כי אני יודע שאני לא יודע, ולכן לכל דבר שאמרתי ואומר יש רבדים נוספים ונסתרים ורבים ועמוקים, וצריך לזכור שמה שנאמר זה לא אורים ותומים, ולכן גם לא צריך לשפוט את זה לגבוה או נמוך, וכל מה שבאמת צריך זה להישאר פתוחים. וזה המשפט היחיד שחזרתי עליו בכל הפרקים של הפודקאסט עד היום. להישאר פתוחים, כי רק ככה הדרך מתרחבת. קראתי לפרק הזה "אני קיים", כי הייתי אומר שיש קשר מתמשך בין הפרקים השונים של הפודקאסט, שבכולם יש ניסיון מצידי להבהיר מונחים ומושגים דרך התפיסה של המציאות. לעורר מחשבה ולעודד נקודת מבט נוספת על המציאות, ולכן בכוונה זה לא פודקאסט שהוא חובר את מתכונים של עשה ואל תעשה, כי אנשים אולי כן מעדיפים הנחיות ברורות, אבל הם נוטים גם לוותר על חשיבה עצמאית והתבוננות בהרגשה שלהם, ברגע שניתנות להם הנחיות ברורות. פגישה שאני מנסה להביא לכאן, אולי מתאימה יותר למחפשי דרך, שמבינים שעליהם למצוא את הדרך בעצמם, כי הם מבינים שרק הם אחראים לדרך שלהם. ולכן, מה שאני מציג כאן, כרוך גם בלמידה של אולי שפה חדשה, וברור לי שיש כאלה שלא ימצאו בכך טעם רב, וזו זכותם כמובן, ועדיין בואו נסתכל על היש ונאמר תודה. הפרק הזה הוא כל כולו תיאוריה שאני מנסה לפשט בכמה רבדים, ואני מקווה ואני גם מאמין שכל אחד ימצא את עצמו בתוכו. נתחיל. אני קיים זה אני טהור קוסמי, כזה שיודע את עצמו, ולכן הוא לא מסכים לחיות בערפול וערפל תודעתי. הוא שואף לבסס את הידע שלו כידע אישי, ולהפוך אותו לידיעה באמצעות החוויה התודעתית, כי התודעה היא ידע אודות המציאות. התודעה נבנית באמצעות זיהוי של מושגים, הכרתם, ובדיקת המשמעות שלהם באופן אישי וחווייתי, דרך מערכות הרגש והמחשבה. יש כמה סיבות לזה שבני אדם לא חונכו לחשיבת אני קיים, כי עובדה שהאדם לא מורד ולא משחרר את עצמו וחותר לחשיבה עצמאית, וגם אל חיבור אני קיים מוחלט. כי העמדה הרגשית הנפוצה אצל בני אדם היא פחד מתלישות וחוסר שייכות, ומכאן מתקיימת איזושהי נטייה ללכת בעקבות אחרים. זה קורה גם בגלל הרבה פעמים מה שאמרתי, התאהבות הנשמה בעולם החומר והגוף, שגרמה לה להתרחק מהמקור, והובילה להתנהלות ארצית יותר של עדר, התמכרות לתענוגות הגוף, צייתנות אוטומטית לדרישות המערכת, כי האדם מפחד למצוא את עצמו בעמדה לא רלוונטית מבחינת מעמד והכרה, וגם להיות נטל על הסביבה שלו, כי האדם למעשה מתוכנת לאחדות, ויודע בתוך תוכו שזו האמת, אבל הוא מדמיין אותה בגוף חומר כאיזושהי השתייכות לקולקטיב, גם אם הוא לא עומד בערכים רוחניים מהותיים שהוא מאמין בהם, וגם אם הקולקטיב הזה לא מעודד את ההתפתחות והחירות שלו, וגם לא מכבד את זכויות האדם. הגישה הזאת גורמת לאדם להתרחק מעצמו, ולהתרחק מאפשרות של מימוש ייחודית וחשיבה עצמאית, שממנה ודרכה הוא אמור להתאחד עם אחרים, ולא מעמדה של ביטול עצמי וניסיון להתאים את עצמך לדרישות הכלליות ואולי השרירותיות לעתים של חוקים, צווים, תקנות, הנחות יסוד ואופנות, שהם אלה שמגדירות מה נחשב ומה רצוי ומה מותר ומה אסור. כשאותה מערכת גם דואגת להוריד את המכנה המשותף האנושי לרובד הנמוך ביותר, על ידי הפצצה של התודעה האנושית בדימויים שגויים, שרק מעמיקים את הבלבול, את הנפרדות והיכולת להבדיל בין רצון אמיתי לאשליה, ובין אמת ושקר. ועם הזמן, זו הופכת להיות הרגשת אני לא קיים, שזו הרגשה מתגברת אצל רבים שביטלו את עצמם, וכעת הם מרגישים תלישות, בדידות, הרגשת ריק וחוסר משמעות בחיים שלהם, בזמן שהתודעה שלהם מוסכת בערפל באופן קבוע, כי רק ככה אפשר לשלוט בהם. הרגשת אני קיים היא ידיעת העצמי הקוסמי והטהור, כמישור הגבוה ביותר והקרוב ביותר להגדרה של הנשמה, וזה דורש ניסוח מחדש של משמעותי כאדם. זה מצב תודעתי שאי אפשר לשלוט בו באופן קבוע, כל עוד לאדם יש תיקונים בעולם החומר והגוף, ועדיין זה מישור שמאפשר היכרות עצמית, כי זו עמדה שאוחזת בנקודות מבט רבות, וגם בהרגשת עושר אלאי, מעצם הקרבה אל המקור והרגשת האחדות. זה אומר שאם אני לא נמצא בנקודת המבט של אני קיים באופן קבוע, סימן שיש לי עוד נקודת מבט, או אני, שאותו אני מזהה וממנו אני פועל. וזה אותו אני שהבאתי לפה פעמים רבות בפרקים רבים, והצעקתי והסברתי אותו הרבה פעמים מהרבה זוויות, כאינדיבידואליסט שמחפש דרך, לטהר את התודעה שלו באמצעות התנסות וחיכוך עם חוויות החיים, התחקרות עם המבנה, עם הרצון והאופי שלו, על מנת שהוא יוכל להבין ולדעת את עצמו, ואת תמצית החוויה והקיום שלו, בו בזמן שהוא נושא את עיניו אל אותו אני קיים קוסמי, שהוא החיבור של כל נקודות המבט האפשריות של העד שיודע את הדרך, והוא שואף להתאחד איתו על ידי התקדמות במעלה הרוחני. זה מצב מפותח של תודעה, שאולי רבים עדיין נמצאים לפעמים בשלבים, שבהם הם רק מתחילים להתוודע אל אותם חלקי עצמיות שונים בעצמם, כי עולם החומר ומישור התודעה הארצי הוא גם מסית ומבלבל, והוא גם מעלה חוסר ביטחון בשל אי-הוודאות, והוא דורש משאבים רבים בגלל חוסר האיזון התודעתי שהוא כה נפוץ. ברוב המקרים אי אפשר להגיע אל תודעת אני קיים בכוח או ככובש, ולמרות שיש מושג כזה, הערה פתאומית, בדרך כלל זה לא כרוך בהערה פתאומית, אלא דווקא בעבודת מודעות מתמשכת, שכוללת את תיהור נקודת המבט האינדיבידואליסטית של האני שחווה, דרך תכונות של מיקוד, התמדה ושימת לב להיבטים השונים של התהליך. אותו אני חווה ואינדיבידואליסטי, עוקב אחרי נקודות המבט השונות בעצמו, ועבודת התיהור והמושגים שלו דורשת לימוד מחדש הרבה פעמים, שדורש בדיקה מחדש של מערכות האמונה שלו, דרך הצורך לסלק את הכוזב, את הצבוע והלא אמיתי, לזהות את האשליה ולדעת שעומדת לרשותו זכות הסירוב. זכות הסירוב אומרת, הבנה והודעה בפני עצמכם, שיש בכם חלק מתוכנת, שמגיב באופן אוטומטי להנחות יסוד, ולמה שלימדו וחינכו אתכם, מבלי תמיד שבדקתם את הנושא, את המושג ואת המשמעות שלהם, לעומק בתוך עצמכם, וזה כולל את כל תחומי החיים. אתם אמורים לבדוק את כל אלה, מתוך המישור הגבוה של התודעה שלכם, שהוא הרגשת אני קיים. ולכן, ראשית הדרך, עוסקת באותו חלק מושגי שעליכם להבין ולטהר בתוך עצמכם, על ידי בדיקה של נושאי החיים הפרקטיים, מאיזשהו מקום עמוק וכנה בתוך העצמיות שלכם, ואני ניסיתי להראות גישה כזאת, בעצם בכל פרק של הפודקאסט הזה, שקורא לכם לעשות את זה בכל תחום חיים אחר, לשנות את נקודת המבט שלכם, ודרך כך לשנות את ההתייחסות שלכם לנושא. הרצון לקפוץ ולכבוש ולאחז בהרגשה של אני קיים קוסמי באופן קבוע יהיה ריק וגם חלקי אם העצמיות לא הבינה וחיברה אליו את מושג האני החווה האינדיבידואלי שעבר תהליך הכרה והיכרות עצמית מבחינה רגשית, מבחינת האופי ומבחינה מעשית. זה אותו אני שמחובר אל מישור החוויה הארצי ולכן הוא דורש ידיעה עצמית פרקטית. ברורה ומתוהרת, למרות שזאת אשליה, ולמרות שהמושג אני קיים קוסמי, שהוא מושג האחדות, אומר שאין דבר כזה באמת אני, כי כולנו אחד. ועדיין, מימוש העצמיות כאני חווה אינדיבידואלי, הוא הכרחי להבנת הדרך, כי ההתנסות הפרקטית היא זו שמזינה את המודעות. Thank you. כמובן כאלה שמבינים וחוו את מושג אני קיים הקוסמי, וגם את ההנחה שכולנו אחד, אבל הם מוצאים שהם לא רוצים בכלל להתחכך עם עולם החומר, כי זו אשליה, ומנסים להימנע מחוויית החומר והגוף שהיא לא פשוטה בכלל, ואפשר לומר שבהרבה מקרים, גישה כזו מונעת מצב שהאני האינדיבידואלי יוכל להתחבר עם הרגשת האני קיים הקוסמי, כי לא הצטברה מספיק חוויה, ידע, והמושגים לא עברו טיהור על ידי ידיעה והתנסות ישירה בעולם החומר. ולכן, החיבור אל אני קיים, קוסמי ומתוהר במקרה כזה, יהיה ריק וחסר, וזו עלולה להיות אשליה של מוארים שמחפשים קיצורי דרך. במילים אחרות אפשר לומר, שאני האינדיבידואלי החווה, בוחן ומתהר מושגים על ידי בחינה שלהם מנקודות מבט חדשות, ובנייתה מחדש בתוך התודעה, כאשר כל נקודת מבט משנה את המושג האינדיבידואלי. אפשר לומר שידיעת אני קיים טהור, ולמעשה כל נקודות המבט שנרכשו על ידי ההתנסות החווייתית של כל חלקי העצמיות וכל האנים הקיימים שלי על כל נקודות המבט שלהם. הבדיקה של כל תחום וכל מושג והחתירה אל האמת היא תהליך שדורש מאמץ והתמדה. כמובן שקל יותר לעשות אותו כאשר מבינים שהמטרה היא להשיג מערכת מושגים עצמית מתוהרת לגמרי ומעוגנת בהתנסויות של ידע שעבר התנסות ישירה, וכעת הוא הפך לידיעה, לבינה ולחוכמה, כי אני קיים הוא הגורם הקוסמי בתוכנו, שיודע את תהליך ההתפתחות, אוחז בכל נקודות המבט ומכיר את כל חלקי העצמיות ואת כל ההתגלמויות של האני שלי. וכמובן שהוא יודע את הגשר שבין התודעה למודעות ואת אבני הדרך בתוכו. ועדיין אפשר לומר שהמודעות עובדת על פי מדרגות, ולכן העצמיות הלא מאוחדת, או האני האינדיבידואלי החווה את חוויות הגוף והחומר הארציות, צובר נקודות מבט ומתהר ובונה מושגים, הוא עדיין חי בתוך סביבה שהרבה פעמים מתקיים במאבק תודעתי, כי השכל והמיינד והרגש עדיין מאותגרים ופועלים, ולא בכך מאוחדים לכיוון פעולה אחד. כאשר, מול החלק הזה של אני קיים קוסמית, אין לשכל ולרגש יכולת להשפיע בכלל, כי זו לא חוויה ארצית. ולכן, המאבק מופנה אל אותו חלק ארצי של עצמיות, ולאותו חלק שמתנסה מבחינה פרקטית ברכישת ידע תודעתי אודות המציאות. אפשר לומר שבהרבה מצבים, המיינד והשכל ידאגו לזה שיהיה מסך הרפל על התודעה, על מנת שהתפקיד שלהם עצמם ימשיך להיות מוכר, ועל מנת שהם יוכלו לשלוט בעצמיות, כי התודעה היא גם מרחב של כוחות, ויש בה אלמנטים של מאבק, וזה הרבה פעמים גורם להרגשת אני לא קיים באמת. כל עוד קיימת הרגשה של אני לא קיים באמת, השכל ינסה לצמצם את נקודת המבט על מנת להדגיש את חוויית השליטה שהוא מבקש, שהיא לכאורה אמורה להיות חוויה פרקטית ומה שמשתלם לי לעשות, בו בזמן שהצד הרוחני רוצה להרחיב את נקודת המבט על מנת להתאחד עם הרגשת אני קיים, שהוא ריבוי האפשרויות וריבוי נקודות המבט. ולכן, אלה נקודות שבהם האדם נתון לחסדי השכל והמיינד שלו, שישחררו אותו מהערפל או יסוגו משליטה, ועדיין כמובן שאין להם סיבה לעשות את זה, כי במצב של הרגשת אני קיים טהור, אין להם שליטה. הרגשת אני קיים היא האמת מעבר לאשליה, והיא עדיין מכירה בצורך של האני האינדיבידואלי החווה לממש וללמוד על עצמו, על מנת שהוא יוכל להתפתח ולהתחבר אל הרגשת אני קיים. זה דורש את התמוטטות שלטון השכל, ודיברתי על זה המון בפרקים שנגעו על התודעה, באיזשהו ניסיון להבהיר את אותו חלק עצמי אינדיבידואלי שתיהר את עצמו בתוך מושגים, ותיהר את הידע אודות המציאות, על ידי בדיקה חוזרת ונשנית של המושגים, של מערכות אמונה, של ידיעה עצמית, וכמו שאמרתי קודם, קריאה עצמית לסרב לכוזב, לצבוע ולא, והלא אמיתי. זה החלק של העצמיות שפועל בתוך עולם החוויה, מנקודת המבט של המחפש, שמתחכך עם עולם החומר והחוויה, על מנת לחבר את מישור התודעה אל מישור המודעות, באמצעות התנסות מעשית, שמתורגמת לידע אודות המציאות, שעבר התנסות ישירה והפך לידיעה. כי אין תחליף לניסיון. וזה קורה דרך הדרך לתאר מושגים ממקום שאתה נותן אמון בעני החווה, ומתייחס ברצינות אל ההתחייבות והמחויבות לדרך שבחרת, אחרת אדם כמובן יברח מהסיטואציה כאשר יופיע הקושי הראשון בדרך שלו. דרך אחרת לפתח מערכת מושגים מתוהרת היא על ידי מה שאמרתי קודם, התבוננות וסילוג הכוזב. תפקידה של התודעה הוא לזהות את המציאות, ותפקידו של השכל הוא לבנות ולהסביר את המושגים באמצעות חשיבה פרקטית, ולכן בכל התנסות או חוויה שאדם עובר, יש ממד רגשי של חוויה שהוא התמצית של העניין, כאשר הפעולה החשיבתית שמתבצעת היא מתבצעת רק ביחס לחוויה הרגשית. בהתנסות הפרקטית אנחנו רוכשים חוויה רגשית, והיא זו שעוברת תהליך של עיבוד בתוך התפיסה האינדיבידואלית של החווה, והשכל יגדיר אותה כמושג, כי הוא אמור להסביר את ההתנסות הרגשית באמצעות מושגים. בחוויה הבאה שתגיע, תגיע גם התנסות חדשה שתהיה טיפה אחרת, ובגלל שהיא אחרת, היא תחייב ניסוח מחדש של המושג, כי הרגשתי וחוויתי קצת אחרת ממה שחוויתי בחוויה הקודמת, וזה מצריך לעשות אופטימיזציה למושג, וכך האדם אמנם מחדד את השכל שלו, אבל השאלה האמיתית והחשובה היא, האם הוא בכלל הבין את המושג גם מבחינה רגשית. כי זה מה שקובע, ודיברנו הרבה על קונפליקטים והתנגשויות בתוך התודעה, כאשר כל כלי התודעה מתנגשים אלה באלה, כי למעשה אלה התנגשויות של נקודות מבט. ואני אתן איזושהי דוגמה לנושא הזה. פגשתי ארבעה אנשים שונים בעת ובעונה אחת, ודיברנו על נושא מסוים. כל אחד הציג לי נקודת מבט אחרת על הנושא שהעליתי. הראשון הציג לי נקודת מבט רגשית. השני הציג לי נקודת מבט שכלית פרקטית. השלישי הציג לי נקודת מבט הגיונית. והרביעי הציג לי נקודת מבט אינטואיטיבית. בואו נניח שהנושא ונבחר משהו פרקטי ומעשי בכוונה, ושוב פעם זה סתם דוגמה תיאורטית, והנושא הוא אפשרויות ההשקעה הנוכחיות של סכום כסף גדול. הראשון שהוא רגשי הציע לקנות דירה להשקעה או ביטקוין או זהב. השני שהוא שכלי ופרקטי אמר שהכי חשוב זה לא לסכן את הכסף. ובגלל שהריביות היום גבוהות, הדבר הטוב ביותר שאפשר לעשות זה כדאי לקנות אגרות חוב של מדינה יציבה. השלישי שהוא הגיוני מתבסס כמובן על הנחות יסוד, ולכן הוא אמר שהיסטורית שוק ההון האמריקאי משיג תשואות עדיפות מכל מה שהוצע עד כה, ומה שהיה הוא שיהיה, ולכן הדבר הנכון ביותר הוא להשקיע בשוק ההון האמריקאי. הרביעי שהוא אינטואיטיבי הציע להשקיע את הכסף במיזם או בעסק שייתן משמעות אמיתית לחיים מבחינת עשייה, יוזמה, ערך ויצירה, כי זה מה שחשוב בחיים. אפשר לומר שכל אחד מארבעת האנשים הללו הראה נקודת מבט אחרת לאותו נושא, ואלו בדיוק גורמי התודעה, הרגש, השכל, ההיגיון והאינטואיציה. או ארבע נקודות מבט שונות שאמורות להשתלב בדרך אחת ולפעול באותו כיוון. כל עוד הם יתווכחו בתוך עצמם, יהיה מאבק בתודעה ותחושת נפרדות, או תחושת אני לא קיים, ולכן אני צריך לשאול את אחרים מה לעשות, ואז יהיה ערפל, כי האדם הממוצע לא ידע מה להחליט, ולא יצליח גם לגבש דעה אחת, או לכוון, את כל כלי התודעה לאותו כיוון שזו המטרה. עכשיו, דמיינו את כל הסיבוב הזה בבחירת בן או בת זוג, בסוגיות של מגורים, סוגיות של עבודה, מה ללמוד, דילמות רפואיות, דימוי גוף, בוד וקונפליקטים במערכות יחסים. על כל דבר, לפחות 4 נקודות מבט, ואפשר לומר שלכל אדם יש הרבה יותר מאלה. התוצר של המאבק הזה בתוך התודעה יהיה ערפל בתוך החוויה, וזה יוביל להרגשת בלבול. לפתור את זה אומר שצריך קודם להבין את המושגים, אבל זה לא יפתור את המחלוקת, לא בנושא הכלכלי, ובוודאי לא בנושאים אחרים, כי הספק ימשיך לקרסם. ולכן, קל יותר לאנשים לקבל החלטות שכלתניות ופרקטיות, כי השכל הוא זה שמזהה את הערפל כחוסר שליטה, והוא זה שאמור להציע דרכים לסלק אותו. והוא כמובן תמיד יציע את הדרך שלו, את הדרך הפרקטית, למרות שהיא עלולה להיות בעייתית בנושאי רגש ולב. כי אם הרגש יעמוד בצד, אז לא יהיה פתרון הרמוני. כי כמו שאמרתי רבות, הרגש הוא עצמאי, והוא ילך נגד הבחירה. ולכן צריך לשמוע לו, ובוודאי לתת לו קדימות. אבל גם לכוון אותו, וגם להדריך אותו, וגם לשלוט עליו באמצעות מודעות. וזו הסיבה שהחיים הם לעתים מורכבים. במילים אחרות, כל סתירה מושגית היא למעשה נקודת מבט אחרת על הנושא, והיא נחוות כמו ערפל פנימי או כתחושת אינוחות, כי סיכמנו שזה קונפליקט, ולכן האדם הממוצע יפנה אוטומטית אל עמדת השכל החכם והפרקטי, וזה יציע מיד שיטה לדכא את תחושת האינוחות ולהמשיך כרגיל, כי הכוונה של השכל היא לפזר את הערפל ואת תחושת האינוחות ולא לפתור את המשוואה התודעתית. והנה, תשומת הלב שוב זזה ממה שחשוב אל מה שלא נוח לי כרגע, כי רוצים לפתור את הערפל ולא את הבעיה. וזו אותה צורת פתרון אוטומטית, גם אם הנושא יהיה רגשי, נפשי, רוחני, וגם אם הנושא יהיה כזה שהוא כרוך לעתים, בסוגיות שהשכל בכלל לא מבין בהם, בגלל שאין לו הגדרה מושגית נכונה ביחס אליהם. ולכן ותמיד, ניסיון להיפטר מהערפל בצד אחד, יעלה ספק ודילמה בצד אחר. על מנת לא להשאיר אתכם ללא תשובה, אני אומר שכדי לפתור בעיה צריך לדעת להתרחק ממנה ולהביט על התמונה הרחבה, דרך הצורך לראות הרבה נקודות מבט. ולכן, כל סוגיה תודעתית לא יכולה להיות פתורה באמת ללא נקודות המבט של אני קיים קוסמי, שרק הוא רואה ויודע את התמונה כולה, והוא מיוצג על ידי ההרגשה שלכם. הצגתי לכם נושא פעוט לכאורה, שיש לי ארבע נקודות מבט בתוכי, כשכל נקודת מבט בוחנת כל נושא, מושג או אובייקט מנקודת מבט אחרת. וכך מתקיימים בי כמה חלקי עצמיות שונים, שמייצגים נקודות מבט שונות בתוך עצמי. כל נקודת מבט כזאת מבקשת הכרה בתוך עצמי, שזה אומר שיש צורך להתנסות בכל אחת מהצורות המבט הללו, כדי לרכוש ידע אודות החוויה ואודות המציאות. ולכן אפשר לומר, שעל מנת להבין ולהפנים ולהעמיק בכל חוויה ובכל התנסות, היא חייבת להיחוות מכמה נקודות מבט, רגשית, שכלית פרקטית, הגיונית ואינטואיטיבית, על מנת שנוכל להגדיר את המושג בצורה נכונה. וזה כרוך ביכולת להצליח ולכוון לכל הפחות את נקודת המבט הרגשית והשכלית לאותו כיוון, כאשר האני קיים, שהוא העד שכביכול מביט על התהליך הזה מהצד, הוא עדיין מכיר ויודע ורואה את כל נקודות המבט האפשריות, ולכן הוא גם יודע שתהליך ההתנסות החווייתי של האני האינדיבידואלי הוא אשלייתי, אבל הוא עדיין נחוץ והכרחי, כמו שאמרתי קודם, על מנת שהחוויה תעבור איזושהי התנסות אינדיבידואלית, ולכלי התודעה תהיה אפשרות להתחכך באופן משמעותי עם כל נושא, על מנת לתמצאת ידע, לטהר מושגים ולהעשיר את התודעה בהתנסות, כי עם הידע הזה התודעה מתכנתת את המיינד, וככה האדם יפעל בחיי היומיום שלו. שוב אומר ובמילים אחרות, ידיעת אני קיים היא כאילו מספיקה לחיים, כי היא החיבור הקרוב ביותר אל הנשמה. היא גם החיבור הקרוב ביותר אל הבריאה, וזה המקום שמבקש היכרות עצמית, הוא הדבר היחיד שבאמת מגדיר את האני המוחלט והטהור, שמחזיק בכל נקודות המבט ויודע את כל האפשרויות. ועדיין, תודעת אני קיים צופה כעד במשחק החיים, כאשר הוא מבין את הצורך בהתנסות ובתיקוני הנשמה הקרמטיים, למרות שהם משאירים את שאר חלקי העצמיות בתוך ערפל החוויה, עד אשר היא תובהר ותעבור טיהור מושגי בתוך ההוויה, ותתאחד עם הרגשת אני קיים, שהוא הדבר הקרוב ביותר אל המקור. אפשר לומר שכל מפגש שלנו עם כל אדם הוא מפגש תודעתי של נקודות מבט שונות. זאת אומרת, שבעוד עליי לאזן את כל המשוואות התודעתיות בתוך העצמיות שלי, דרך ההתנסות של האני האינדיבידואלי שלי, כך, כל אדם שאפגוש, אשוחח, אתחבר או אשמע, יוסיף נקודת מבט נוספת על אלו שכבר קיימות בתוכי. כי גם נקודת המבט של אותו אחר עברה תהליך אינדיבידואלי של התנסות וטיהור מושגי וחווייתי, על פי החוויה האישית שלו. כי גם נקודת המבט של האחר, שאני מביט בו, או שומע אותו, או מדבר איתו, התגבשה מתוך איזה תהליך שהוא עבר. ואני אתן לכם איזושהי דוגמה אישית לזה. מנקודת מבטי, אני מטפל בבני אדם בכל המרחב של הגוף והנפש. מחלות פיזיולוגיות, לצד הפרעות נפש או דיסהרמוניות נפשיות, ודילמות תודעה ומודעות. בסופו של דבר, כולנו אחד. אוסף של נקודות מבט מאוחדות, ולכן העבודה שלי היא להבין ולהרגיש את נקודות המבט של האחר, שדרגה אני צופה בהתנסות התודעתית שלו, ועוזר לו לרפא, לאזן או להבין את הדרך שלו. אני יכול לומר שאני לומד המון גם ממנו או ממנה, ומדרכם, כי ההתנסות שלו או שלה היא גם ההתנסות שלי. ולכן אני יכול לומר שבכל שנות עבודתי בעצם חוויתי באופן עקיף, כמתבונן, את רוב המחלות, את רוב ההפרעות הנפשיות. מתתי, נולדתי, חוויתי חוויות של נשים, חוויתי חוויות של גברים, חוויתי את הדיסהרמוניות, את הקושי, את הסבל ואת האובדן, וגם את ההתעלות, את ההצלחה הכבירה, ואת העושר האולטימטיבי, מנקודת מבט של עד צופה, שחוקר וניזון מנקודת המבט והחוויה של האחר, שזה אומר שאתה חווה דרך משהו ולא באופן ישיר. וכך, החוויה של האחר, הבחירה שלו, הייעוד שלו והגורל שלו, מזין גם את החוויה שלך. וזה מאפשר לך לרכוש ידע אודות המציאות, ולא באופן ישיר, אבל זה בהכרח מעשיר את חווייתך. חוץ מזה, וזה מה שחשוב, אתם מנסים לפתור דיסהרמוניה יחד, ולהגיע להרמוניה, לאיזון תודעתי ולריפוי, כי כולנו אחד. מזילים לתודעה אחד של השני, ורוכשים ידע אודות המציאות, דרך הבנה של נקודות מבט שונות. כל נקודות המבט האפשריות, הם לא רק האני הקיים הקוסמי, אלא האלוהות עצמה, או אנרגיית האם. וזה אומר שכולנו אחד. כולנו נקודות מבט ייחודיות, שעוברות התנסות ומתגבשות לאני קיים אחד, שמתאחד עם כל האני קיימים האפשריים בתוך האלוהות עצמה. דיברתי פה בפודקאסט בפרקים מוקדמים יותר, על החיים כמחזה שמוצג על במת תיאטרון, כשמשחק החיים מוצג כמחזה, על מנת להדגיש את האשליה ואת המשחק שבדבר, ועל מנת להבין את תפקידם של כלי התודעה שמשחקים על במת החיים. הרגש, השכל, האינטואיציה וההיגיון מתוארים כשחקן, מפיק, במאי וקהל, וכל אחד מושך לכיוונו עם ציפייה לקצב של התנהלות שונה, עם ציפייה לערך אחר ולמשמעות שונה, ועדיין יש טקסט שצריך לאמר, והצגה שמשוחקת, או תמונה שיש להקרין, ויש מוזיקה, ויש גם תגובות, כי הבמה מייצגת את התגבשות החוויה בפועל, כעשייה שנקראת תמצית המחזה, או החיים שלי. בעוד שכל חלקי העצמיות עסוקים בחיי היומיום של המחזה, ובתוך התנאים בתוכו, העד של העצמיות, שהוא האני הקיים, הטהור והקוסמי, הוא זה שאוחז ומודע וער לכל נקודת המבט של כל המשתתפים, והוא גם היחיד שיודע את המחזה ואת פרטיו המלאים, הוא היחיד שרואה את התמונה המלאה. הוא זה שניזון מתודעתית, מההתנסות הפרקטית של משתתפי המחזה על הבמה, כי הוא זה שבוחן את נקודות המבט השונות של המשתתפים, והוא זה שעושה ביניהם אינטגרציה ואחדות. ככל שאותו עד או אני קיים קוסמי, צובר יותר מיומנות וניסיון, וככל שהוא בהיר, מודע וער, הוא יכול לצבור עוד ועוד נקודות מבט. למשל, דמיינו דווקא את האני העצמי האינדיבידואלי והארצי שלכם, שמחובר לעולם החומר, מנסה כמובן לשרוד ולעבור את מסע החיים בבטחה, ועל פי נקודות מבט שבדרך כלל דבוקה לעולם החומר, רק למה שמתקיים. הוא מנסה ללכת בבטחה ולא ליפול לקונפליקט מיותר. הוא נוטה לתת עדיפות, פעם לשחקנית ופעם למפיק או לבמאי, ולעיתים כל תשומת הלב שלו מופנית למה שהקהל אומר ומגיב, והחיים מתנהלים בדרך כלל בתוך כאוס, ועל פי המידע הזה שמזוהה על ידי התודעה, כנפרדות. צורת החשיבה שמבודדת את התפקידים, ומתייחסת רק אל התפקיד, ולא אל התכלית בתוכו, ולא אל נקודת המבט עצמה, היא בעצמה נפרדות. ולכן, היכולת להתבונן על החיים, מנקודת מבטו של העד או האני קיים, מחייבת חיבור אל ההרגשה, היא מחייבת התעוררות והבנה שהמחזה על הבמה הוא אשליה, והכל נועד על מנת לשחק ולבחון את נקודות המבט השונות של המשתתפים בפועל. ככל שהעד לומד, ער ומודע, הוא ירחיב את האפשרות שלו לקלוט עוד ועוד נקודות מבט על ידי היכולת להתנסות, לחוות ולרכוש עוד נקודות מבט נוספות גם מחוויות אחרות שהן אינן קשורות אל העצמיות באופן ישיר, שזה אומר לדעת את נקודות המבט של השחקן, המפיק, הבמאי וגם של הקהל, אבל אם תהיה מיומנות ויכולת להיכנס ולהבין כל נקודת מבט של כל מי שנמצא בקהל כצופה במחזה, מבלי לאבד את העצמי או ללכת לאיבוד, אז דמיינו איזה עושר של נקודות מבט יכול להתקיים, וכמה למידה ועומק אפשר לרכוש מהתנסות כזאת, כאשר האלוהות עצמה היא כל המחזות האפשריים, בכל העולמות האפשריים, בכל נקודות המבט האפשריות שרכשו והבינו, וחוו את המושגים והידע כהתנסות רגשית. ולכן, אני קיים הוא מצב שבו אני התעורר אל ריבוי נקודות המבט, ולצורך להתנסות בהם, באמצעות אותו חלק של עצמי אינדיבידואלי ומתנסה. אני קיים, חווה את כל האפשרויות וכל ההתנסויות, שהרי כולנו אחד, אבל הוא עדיין תלוי בשאר חלקי העצמיות, המשועבדים אל אותם השתקפויות מכאיבות, שמראות עוד ועוד נקודות מבט, שגם אותם יש לחוות, למרות שהם אשליה, ולכן תודעת אני קיים מכבד את המשחק על הבמה, למרות שהוא אשליה, ונאמר פה לא פעם שהאשליה הכרחית למשחק החיים. אבל המשחק יהיה שונה אחרי שהתעוררתם, ואז כל הדברים נראים אחרת, כי שיניתם את נקודת המבט שלכם, שזה אומר ששיניתם את ההתייחסות שלכם לנושאים השונים, והבנתם שמעולם לא עזבתם את הודעת האני קיים. פשוט נסחפתם והזדהיתם עם חלקי עצמיות אחרים במשחק, כי האמנתם שהמחזה האמיתי. וכך ועם הזמן, נקשרתם אל התפקידים ונסחפתם אל המאבקים שבין התפקידים השונים, וחוויתם והגבתם אל הסתירות הפנימיות, שהן בסך הכל נקודות החיכוך של נקודות המבט השונות, שהמטרה שלהם לגרום לכם להתנסות בהם, על מנת שתוכלו להבין את המושגים ולממש את הרעיון שבחוויה החומרית על במת החיים. הידיעה וההרגשה הזאת תאשר לכם שמעולם לא עזבתם את הודעת האני קיים, אלא פשוט נסחפתם אל משחקי ההשתקפות, כי כולנו בתפקיד ובמשימה נוכחית, אבל במקור כולנו אחד ובאחדות. כאשר האדם שוכח את הודעת האני קיים, והוא מרוכז במאבק שמתרחש על הבמה ובין התפקידים השונים, הוא סובל, כי הוא מוצא שהוא חי בהרגשת אני לא קיים. בהרגשת אני לא קיים, האדם לא מבין את הסיבה לקיומו. הוא לא מבין למה הוא חי, הוא רק יודע שהוא לא רוצה למות. בהרגשת אני לא קיים, האדם לא מבין באמת מה המשימה וגם מה הערך שלה, והוא עלול גם לא להבין דברים ארציים יותר, כמו למה הוא חי בזוגיות, או למה הוא הולך לעבודה, וזה קורה כי הוא לא מבין את מהות החיים. בתודעת אני לא קיים, לאדם אין יכולת להכיל ריבוי של נקודות מבט. אין לו רצון ויכולת להכיל אפילו את נקודות המבט שלו עצמו, כי הוא חווה קונפליקט ביניהם. כך, חוות הלמידה נעצרת, והאדם מתרחק מעצמו ומהרוח, והוא עוסק רק בהישרדותו, הוא שכח שכולנו אחד. הרגשת אני לא קיים היא הנסיגה שהאדם חווה כאשר הוא מתרחק מהמקור. שכחת המקור האלוהי הוא שכחת אני קיים, כי האדם חווה נסיגה שתתבטא כערפל תודעתי, תחושת בדידות, דחייה, נפרדות, חוסר תכלית וריקנות. כאשר האפשרות שעומדות לרשות האדם הם להרוס את עצמו עד שהוא ימצא את תהליך ההתרחקות ואת חוסר השייכות שהוא חווה מהמקור, או שהוא יהרוס את עצמו לחלוטין. אופציה שנייה, רדיפה אחרי סיפוק והתמכרויות הגוף, ודיברתי על זה הרבה בפודקאסט, כתהליך של הונאה עצמית. האופציה השלישית, היא לחזור אל המקור, ולפתח את תודעת אני קיים. תודעת אני קיים מוחלט וטהור לא זקוקה באמת יותר לנקודות מבט, כי באחדות אין צורך בהשתקפויות או בחוויה ארצית, הלא נוכחות ההוויה היא מוחלטת ומאוחדת, ואין יותר צורך למצוא להגדיר את עצמי בהגדרות, כי מעולם לא עזבתי באמת המקור. ולכן, ידיעת עצמי לא מצריכה חיפוש. היא גם לא מצריכה השתקפויות, כי כל השתקפות היא נקודת מבט ופיצול נוסף ונפרדות נוספת בתוך העצמיות המאוחדת. ולכן, יש כאלה שמנסים לבנות מעקף ולא לחוות את הודעת גוף חומר על פי דרישותיו, כי הצורך להתאחד ולהיות בהוויה מוארת ללא סבל או השתקפויות, האמת, נשמע הרבה יותר כיף ושמח. ועדיין, זו זכותו של כל אחד כמובן לנהוג כרצונו ולעשות מה שהוא רוצה, אבל לטעמי, מי שמכבד את הבחירה שלו ואת הייעוד שלו, יבין את הצורך ברעיון ההתנסות החומרית, ועדיין, התודעה יכולה להיות רחבה ומוארת, כי בסופו של דבר ובסופו של עניין, זו חוויית נוכחות אמיתית, אותנטית וכנה, שמתבטאת בתשוקה למלא את התפקיד שלך בסרט האשלייתי של החיים, ולהיות מעבר למאבק. להיות מעבר להגדרות, ולהיות מעבר לצורך, לרכוש נקודות מבט, כי כבר מימשת את עצמך. כל אחד מאיתנו הוא עץ אחד ביער הגדול. אפשר להילחם אחד בשני כדי להגיע גבוה יותר אל השמש ולזכות בבחורה, ואפשר שכולנו נחלוק את המים, נתחבר דרך השורשים ונחווה את הסינרגיה והצמיחה של כולם, כי כולנו רוצים לצמוח ולהיות מאושרים. כאשר האחר צומח, גם אתה צומח, כי אתה חווה את נקודת המבט שלו. אם הוא בתודעת אני קיים, זה יקרין גם עליך. ולכן, כאשר אתה משתוקק לרווחתם של אחרים, כל היער צומח ומרוצה. ועדיין, הגעת אל העולם הזה על מנת לממש את הווייתך ולדעת שאתה רק עץ ביער. אין באמת מה לחפש, וכדאי לזכור להתכופף לפני הקיים, ולהיות בהכרת תודה על מה שכן מתקיים. תודה רבה לכם על ההאזנה. נגעתי בקצה של נושא, ואני מקווה אולי להרחיב אותו בעתיד, כי פנים רבות לה לעצמיות ולחלקיה, ואני מקווה שתמצאו את עצמכם בתוך הדברים שנאמרו. בסופו של דבר כולנו אחד, והלוואי והזמנים הבאים יוכיחו את זה, ויהיו רבויי נחת ותקווה, וכל עץ ביער, יזכור שיש עוד עצים ביער, והוא לא צריך לקחת את כל השמש והמים רק לעצמו, אלא להישאר אנושיים ולהשתוקק לחוויית שלום ושמחה שתתקיים גם עם הנסיבות מורכבות וגם עם עננים קודרים מכסים את השמיים. כשמסה קריטית של בני אדם ידעו את עצמם, הם ישנו את נקודת המבט שלהם, וכך הם יראו את המציאות באור אחר, ואז יבוא השינוי. אתם מוזמנים בשמחה לשלוח שאלות לתחנת ירח. אפשר ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור moonstation.coil, או בוואטסאפ או בפייסבוק. אשמח כמובן אם תדרגו את הפודקאסט בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה עוזר לתחנת ירח להתפתח. אתם מוזמנים להירשם לניוזלטר באתר של תחנת ירח, ולקפוץ לבקר בערוץ היוטיוב. כמו תמיד, אני רוצה לומר תודה לבן שלי עידו, על המוזיקה הנדרת והמרגשת שלו, שמוסיפה כל כך הרבה לתכנים של תחנת ירח. אז עידו, אהוב יקר, שתהיה לך שנה נהדרת והגשמה בדרך החדשה שבחרת. אנחנו אוהבים אותך, ותמיד נעמוד לצדך בדרך. ימים טובים, וניפגש בפרק הבא.